ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
במקורות קדומים, לא כל כך קדומים, אבל על כל פנים בשלהי תקופת הראשונים, מצאנו, ולא הצלחתי להתחקות על שורש העניין, שהיו נוהגים בהרבה קהילות בישראל לומר בשבת פרק תהילים שקשור בצורה זאת או אחרת לענייני הפרשה. העיקרון הוא העיקרון של הדף היומי, רוצה לומר קוראים בתורה ומפטירים בנביא ומאתרים את העניין בפרק תהילים. והאימות הזה או העיון הזה מניב לפעמים הבנות עמוקות גם בפרשה וגם בהפטרה וגם בענייני דיומה. אז בשבת שלפנינו מופיע ברשימות ששבת פרשת החודש אומרים תהילים קובב. נראה שיש לזה גם יחס לפרשת השבוע במקרה שלפנינו וגם בעניין של ויקרא. הפרק הזה הוא נניח לפי שיטת הגר"א אומרים אותו כשיר של יום באחד מימי חול המועד פסח. אז זאת אומרת שהוא, כפי שנראה מיד, הוא מוסיף כמה נתונים לסיפור התורה וגם אשר עמוד בנביאים על ענייני הפסח. אבל יש לו גבל מיוחד במינו. הללויה, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, מי ימלא גבורות השם ישמיע כל תהילתו, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת, זוכני השם ברצון עמך, פוקדני בישועתך, לראות בטובת בחיריך, לשמוח בשמחת גוייך, להתהלל עם נחלתך. פתיחה מקובלת של דברי הלל ושבע, לא ניכנס לפרטים שלהם, אבל התו עליהם הוא תו של מזמור הודיה. לא צפוי מתחיל בפסוק ו', חטאנו עם אבותינו, הבינו, הרשנו. אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו את רוב חסדיך ויאמרו על ים סוף. יש כמה וכמה מזמורים בתהילים מיוחדים, דברי הלל על יציאת מצרים. אנחנו מכירים את הביטוי החזלי, הלל המצרי. אבל כאן יש סקירה של המאורעות מתוך פרספקטיבה של וידוי. ולא רק על מה שהם עשו, אלא גם מה שעשו אבותיהם, כולל מאז תקופת יציאת מצרים. ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו. בתוך הוידוי יש גם דברי שבח שלמרות מה שעשו, המפעל של השחרור המשיך. ויגר בים סוף ויחרב, ויוליכם בתהומות כמדבר. וישיעם מיד שונא, ויגלה מיד אויב. ויחסו מים צריהם, מכירים את הפסוק הראשון שהשתרבב על ידי חז"ל בברכת הגאולה. אחד מהם לא נותר, אפילו דרשת חז"ל הבנויה ואחד כן. ויאמינו בדבריו ישירו תהילתו, כל אותם המדרשים שמתוך אמונה הגיעו לשירה, ויאמינו בשם ובשם עבדו אז ישיר. הנה הפירוש התהילימי לאותו יסוד גדול שהרבה מסלסלים בו בחממה שמתוכה נולדה שירת הים. אבל מיהרו, שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו. ויתבו תאווה במדבר, וינסו אל בישימון, ויתן להם שאלתם, וישלח רזון בנפשם, ויקנו למשה במחנה, דבר שלא נזכר בתורה במפורש, אבל אתה בהחלט יכול לשמוע פה גם על מרים, וגם מה שבחז"ל דיברו כששמו בפי כוח את הטענות, משה רבנו העשיר ממה שהוא השתובב על יד הקערה בלשון ימינו. אבל יקנו למשה במחנה לארון קדוש השם, תפתח ארץ ותבלה דתן ותחס על עדת אבירם, ותבר אש בעדתם להבת אל העד רשעים, יעשו עגל בחורב. גם כאן אחד הדברים לא כסדר, אני לא נכנס לפרטים, המבנה עצמו טעון עיון בפני עצמו. וישתחוו למסכה, וימרו את כבודם בתבנית שור אוכל עשם, שכחו אל מושיעם עושה גדולות במצרים, נפלאות בארץ חם, נוראות על ים סוף. ויאמר להשמידם, לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית. וימסו בארץ חמדה, סיפור של המרגלים, לא האמינו לדברו, וירגנו בו עליהם ולא שמעו בקול השם, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר. ולהפיל זרם בגויים ולזרעותם בארצות, מפורש על גזירת הגלויות שבאה כתוצאה מחטא המרגלים. ויצמדו לבעל פאור ויחלו זבחי מתים ויחיזו במעלליהם ותפרוץ במגפה, ויעמוד פנחס ויפלל. חז"ל ששונים את פרשת פנחס עשו מזה כאן עניינים גדולים, פלילים, תפילה לעשות בהם דין וכו'. ותעצר המגפה ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם, בריתי, כל מה שכתוב שם בראש פרשת פנחס. ויקציף על מי מריבה וירה למשה בעבורם, ראיה לשיטם שמה שהיה שם במי מריבה, דבר שהוא סתום, כאן הוא רמוז של משה בעבורם. כי כל מי שלא סבור ככה הוא צריך להתמודד עם התפיסה של תהילים כפי שהיא לפנינו. כי מרו את רוחו ויבטא בשפתיו, משה רבנו, בגלל ביטוי שפתיים שלו, נניח גם לשיטת הרמב״ם, שמעון המורים ויבטא בשפתיו, ראיה מפה. לא ישמידו את העמים אשר אמר השם להם, וכאן כבר בכניסה לארץ. והתערבו בגויים באותם מסגרות שנשארו, המובלעות הללו של הכנענים שנשארו בארץ, וילמדו מעשיהם, ויעבדו את עצביהם, ויהיו להם מבוקש, מפורש כתוב בתורה, ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשידים. נדמה לי זה המקום היחידי שמדברים על בנות גם כן כהקרבה למולך. וישפרו דם נקי, דם בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען, ותכנף הארץ בדמים, ויתמו במעשיהם ויזנו בעלליהם, ויחר אף השם בעמו, ויתעב את נחלתו, גלויות, ויתנם ביד גויים וימשלו במשוניהם, וילחצו אויביהם ויקנו תחת ידם, פעמים רבות יצילם והם הימרו בעצתם, וימוכו בעוונם, ויר בצר להם בשומו את רינתם, כאן רינה בהוראה של תחינה, ויזכור להם בריתו, מכירים את הפסוק מזיכרונו של ראש שנה, ויזכור להם בריתו וינחם כרוב חסדיו, ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם נגד מה שכתוב בתוכחה. והסיום, הושיעינו השם אלוקינו וקבצנו מן הגויים, אותם גויים שבהם הם מפוזרים, להודות לשם קודשך, להשתבר בתהילתך. וכאן סיום שאופייני לספרי תהילים, כאן מסתיים הספר הרביעי, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. וזה מה שאנחנו נוהגים להגיד בפסוקים שאחרי פסוקי נדמרה כל בוקר, ואמר כל עם אמן הללויה. אז כל אחד מריח שיש פה עניינים גדולים, גם בהבנה, השלכה של ההבנה על מה שמסופר בתורה, גם הרבה רמזים למקורות חז"ל. יש פה סיכום נחמד במספר 2, צילמתי מדעת מקרא. הפתיחה, אני מתנצל על המכונת צילום, זה היה באחד הימים שהמכונה הייתה חולה קצת. ובכן, במספר 2, שבח השם חסדו לעולם על שומרי משפט, תחינה לשם, זכני לראות בישועת ישראל. אלה הם הפסוקים הקשורים לפתיחה. הסיום, תחינה לישועה. ואילו בפנים הווידוי, מבוא, בני ישראל חטאו הם ואבותיהם, שיבת חטאי דור המדבר. 1. המרי על ים סוף, 2. קברות התאווה, 3. דתן ואבירם, 4. מעשה העגל, 5. הסירוב להיכנס לארץ, בעל פאור, מי מריבה. ושלושה פשעי ישראל בארץ כנען, לא הורישו, לא ישמידו את הכנעני אלא התערבו בהם, עבדו לאלילי הכנענים, הקריבו קורבנות אדם. 3. נעילת הבידוי, בני ישראל נענשו ונואשו וחזרו וחטאו, השם זכה בריתו לישראל. אני מתכוון לומר שכשקוראים פעם אחת את הפרק, אז נשמע שם גיבוב, גיבוב, ואילו כשאתה רואה איזה סדר פנימי שיש בדבר הזה, אז יש איזה סיסטימטיקה פנימית שמבקשת לזכור את החטאים וחותרת למגמה מסוימת, כיצד הקדוש ברוך הוא סלח ומה יהיה מכאן ועלה. בסדר. השאלה הגדולה היא, למה באה הפתיחה? בגדולת הקדוש ברוך הוא, כל אותם פרקים שמדברים על תהילים הם, על מצרים, הם תמיד ברוממות רוח נזכרים. אני כבר לא רוצה לדבר על מה שאמר ירמיהו, זכרתי לחסד נעורייך, אבל דרך כלל תופסים את סיפור ההיסטוריה כשבח, כהודיה, ופה בא איזה מין תרכובת מיוחדת במינה, הכוללת וידוי, וידוי גם על כל מיני חריגים שליליים שהיו בסיפור של היציאה ממצרים ומה שבא בעקבות זה. אתה מדבר דרך כלל על ים סוף, אז ישירו תהילתו, ופתאום פעמיים וימרו על ים סוף, דבר שאנחנו בדרך כלל מצניעים אותו, על כל פנים מבקשים לשמור פרופורציה, ופה אתה רואה הכל הולך בגוון של וידוי. אז מבחינת הוידוי זה בסדר גמור, אבל למה זה מטיל את צילו על כל מה שאתה מצפה בפסח מעצם המציאות שלו? התחדשות, יציאה, פתיחה של דף חדש, וכולן פרשת החודש. פרשת החודש, הפיוט האשכנזי, יש בו אחד הפיוטים, אחד מתחיל בראשון ואחד מתחיל בחידוש. הגיע הדברים עד כדי כך שיש שם אפילו משהו שצנזרו אותו. בפיוט האשכנזי על החידוש וההתחדשות של פרשת החודש, רוח חדשה, וכמובן כל דבר עם פסוק, במקום אחד כתוב ותינתן דת חדשה. יש באמת סידורים שלא נתנו לדבר כזה לעבור, או בהשפעת הנצרות. אז זאת אומרת, אני מאמין שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. אז נכון שיש משמעות גדולה מאוד לחידוש, אבל עד כדי כך שתהיה פליטת קומוס כזאת, תינתן דת חדשה? אז באמת האחרונים שיבצו קצת את הפייטן הזה ואמרו ותינתן דעה חדשה. נו, בסדר, אפשר לחיות עם זה. אני אבל מתכוון, המומנט הגדול הזה של התחדשות הוא כל כך דומיננטי, הוא כל כך יסודי. מה הוא דוחף פה את היסוד הזה של חטאת? מה אתה מזכיר לי כל מיני דברים שהיו קודם? אני רוצה להתחיל מחדש. מה אתה... יש פה יסוד נוסף, והוא מה שמופיע בפרשת השבוע. בפרשת השבוע מופיע יסוד של חטאת, גם וידוי. אז אנחנו מכירים מקרה אחד, זה של חטאת של כהן משוח מלחמה, זה מה שמופיע במספר 3, ואחר כך על חטאת הציבור, אם כל ישראל ישבו ויעלמו מה יביאו חטאת, ואחר כך עם נפש אחת. היסוד שצריך להביא חטאת, עדיין הוא צריך להביא להתוודות, ניחה, אני מבין שיש אדם עשה עבירה, חוזר בו, העם חטא, הכהן חטא, הכהן הגדול חטא, יש אפשרות של וידוי. לא כל כך מודגש היסוד של ההתחדשות, שהחטא הוא המעכב אותו, וכדי שאכן תהיה ההתחדשות אמיתית, אז צריך להתוודות, צריך להביא חטאת, ואז אתה יכול לפתוח פתח חדש. מה שקורה במספר 4 הוא בעייתי. שם כתוב דבר חמור מאוד. שם יש ביחזקאל, כה אמר השם אלוקים, בראשון באחד לחודש תיקח בן בקר תמים וחיטאת את המקדש. דבר שלא כתוב בתורה ולא רמוד בשום מקום ולא מופיע בשום רמב״ם, שצריכים שלעתיד לבוא צריכים להביא בראש חודש ניסן, אותו חודש של גאולה, אותו חודש של פתיחה מחדש, צריכים להביא קורבן שלא כתוב בתורה. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אז בראשון באחד לחודש תיקח בן בקר וחיטאת את המקדש, וכן תעשה בשבעה לחודש. כעבור שבעה ימים, 8 ימים לפני ערב פסח, להביא עוד פעם חטאת כזאת. מה זה? אז נהפוך את הדף ונראה מה אומרת הגמרא במנחות. כה אמר השם אלוקים, בראשון באחד לחודש תיקח בן בקר, פר בן בקר תמי וחיטאת את המקדש. שואלת הגמרא, חטאת? אולי אם אתה מתייחס לראש חודש, אז בראש חודש צריכים להביא, כתוב אולי שני פרים, כתוב מה שכתוב בתורה, עולת ראש חודש. אז הגמרא תפסה, עשתה את עצמה תמימה כזאת. הרי מסתבר שיחזקאל לא חידש, אלא מה צריכים להביא? אז למה הוא שינה לו את השם? אמר רבי יוחנן, לא ככה, זה לא הכוונה לפרי ראש חודש. פרשה זו אליהו עתיד לדורשה. זה פרשה סתומה, ואי אפשר להבין באיזה רשות, באיזה זכות הנביא חידש דברים שלא כתובים בתורה, ועד שיבוא אליהו איש לא יהין לעשות דבר כגון זה. בבית שני לא שמענו שמישהו עשה דבר כזה. אי מה שהנביא נאמר לו, אז זה אליהו עתיד לדורשה. אומר רש"י, חטאת בתמיה, המה יכתיב חטאת, העולה אבו פרים דורש חודש, תכתיבו בראשי חודשכם, תקריבו עולה. פרשה הזאת יחזקאל, אליהו עתיד לדורשה, ועד שיבוא אליהו ויפרשן לנו, אין אנו יודעים לפרשה. והמרשה הוסיף פה הבנה, חטאת אולי לפי פשוטו, לפי הנקודה מלשון חיטוי וטהרה, וחיטאת הוא כמו וחיטאו ביום השביעי, ואפשר גם לשון חיטוי דכתיב גבי פרה אדומה וחיטאו ביום השביעי, מלשון חטאת הוא על שם שפרה אדומה מקרה חטאת. אז המרשה ביקש קצת להקות את הסתירה הזאת, אבל הגמרא בשבת לא מתעלמת מהסתירה. אמר רב, ברם זכור האיש ההוא לטוב, וחנניה בן חלקיה שמו, שילמה להו נגנז ספר יחזקאל, שהיו דבריו סותרים דברי תורה. איך אפשר לחיות דבר כזה? אז למה בכל אופן נשאר? אז באמת עמדו לגנות? אנחנו יודעים, היו כמה, קודם כל יש לנו ספרים שנשארו מחוץ, התגלגלו אלינו בצורה זאת או אחרת, לא תמיד אנחנו יודעים אם זה אותם הספרים. אבל זאת אומרת שהוועדת הביקורת של כנסת הגדולה, כשישרה את הספרים שנשארים בתוך התנ"ך, השמיטה כמה דברים שאי אפשר לחיות איתם. נתגלגל ככה, נתגלגל אחרת, וככה היה אמור להיות גורלו של ספר יחזקאל. אז היה יהודי אחד שהציל את המצב. מה עשה? העלו לו 300 גרבי שמן וישב בעלייה ודרשן. אומר, רבוי סי, אני צריך שנת שבתון. תביאו לי גרבי שמן, כנראה שיהיה לי פלורסנטים פויים, שיהיה לי חום, ויהיה לי קצת פרנוסה, ואני אוכל לאכול משהו. וישב ודרש, הדרשה הזאת לא הגיעה לידינו, אבל זה אישר, יש איזה הסבר לדבר הזה. ומכוח מה שעשה אותו יהודי, זכור לטוב, חנניה בן חלקיה שמו, אז הספר הזה נשאר בידינו. אומר רש"י, דבריו סותרים דברי תורה, כתוב, נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים, ישראל אוכלים, וכגון וכן תעשה בשבעה לחודש. איכן נרבה אז קורבן זה בתורה? מילא ראש חודש, אז רש"י פה רמז, ראש חודש פרים, אבל כאן איפה זה עבר? גרבי למאור ולמזונות ודרשן, כשיש דוגמאות של הדרשות האלה. אז יש בו סתם קצת דברי הדרכה במספר 7 של בעל ישות יעקב ועיון יעקב. שילמלי הוא נגנת ספר יחזקאל. מזה יש ללמוד שספר שנמצא בו, לא כתוב בו עיתון אין עליו דיון, אבל כתוב בו ספר. ספר שנמצא בו איזה דברים שלא כהוגן, שסותרים לדברי תורה, שראוי לגנוז כל הספר, אף שימצא בו גם דברים נכונים וישרים למוצאי דעת, וגם הוא מוחזק לנביא. אכן מכל מקום, קודם גניזה צריכים להיות מתון בדברים כאלו, אולי מקוצר המושג אינו מובן הדבר על בוריו. לכן נהגו גדולי המחברים לכתוב על דברי ראשונים לא ירדתי לסוף דעתו, וכיוצא בו לשונות בדרך ענבה ולא בלשון מדברת גדולות, כאשר חדשים או משהו כזה צריך להיות, אם אתה קורא, וראו נכון בדרך להתכבד בעצמם בתלון חברו. רק מוטל עלינו לברר דברי ראשונים במהרה, במזרה וברחת, דהיינו בדקדוק גדול, אף שנראה עליהם תשובה ניצחת, כאשר עשה חנניה בן יחזקיה לברר דברי יחזקאל, אף שלפומריית היה נראה שדבריו שוטרים לדברי תורה, והנה לקמן וישב בעלייה ודרשן, דקדק לומר בישב, כי קשות ראוי ללמוד בישיבה, כי הייתה במגילה. ובעיתם ישב גם כן בעלייה שהוא מקום גבוה. ופשטדם, והשם ישב בעלייה, התבודד והקש שלא יפריעו לו. אז הוא אמר, ישב בעלייה, צריכים לעלות למדרגה. במקום גבוה, דבשים אווירה ומחכים, אז ממילא אפשר לפרש את כל הדברים האלה. בכיוון הזה אמר גם בן יהוידע, שאיל מלוי הוא נגנה ספר יסקל. נראה לי בסייעת ישמעאל, כי ודאי גם קודם שאת ראשו חנניה היו כל חכמי ישראל מודים שאין בדבריו שום טעות, כי היה נביא אמת. לא כל כך פשוט מה שהוא אומר. אם הוא אמר את זה כנבואה, הוא אמר את זה כהוראה. בהוראה הגבעות לא נשמע לו, כי הוא נביא אמת, ורק דבריו לא היו מובנים להם מקוצר המסיק. אך היו מוכרחים לגנות מפני המינים שהיו ראים פן ירגישו בקושיות אלו. מי שקצת יודע, יודע איזה צימס עשתה ביקורת המקרא מהיסודות הללו של יחזקאל וכו', בדיוק כמו שהוא חושש מפני המינים שהיו רעים פן ירגישו בקושיות אלו ויקשו להם והם יודעים להשיב, ובזה הסתכנו, שכן היה דרכם שהמנוצר בביקוחים מסתכן ביד המנצחים. אך אחר שדרשו שנמצא בידם תשובה, אז לא נשאר להם פחד מן המינים. ונראה לי בסייעת דשמיא לומר, אפשר היה לחנניה בן חזקיה איזה ניצות מחזקאל הנביא עליו השלום, או איזה שייכות עמו, ולכן מכל חכמי ישראל לא נמצא מי שיתורי לדרוש דבריו אלו. ונראה שאין דברי השעה עמוקים מאוד, ונקל היה לחכמי הדור לכוון להציג דברים אלו, ורק מן השמיים היה הדבר הזה דחנניה לבד איזה. ונראה לי בסייעת דשמיא דרמה זה בריאות שיחזקאל היה דבר השם יחזקאל, כפל הלשון היו היה מורה על שתי הוויות. חזל דרשו בצורה אחרת, שנתבע הספר אחד ממי חזקאל ואחד ממי חנניה. פעמיים הוא נולד הספר, שאלמלא הוא היה נגנד ואתה נתחדש. בסדר, אז יש לנו פה עסק עם יציאת מצרים, ויש לנו עסק פה עם חטאת, יש לנו עסק עם וידוי, ויש לנו עסק עם אליהו הנביא. אליהו הנביא שהוא עתיד לדורשה את הפרצות. אז איך הרב בעין היה התמודד עם זה? שילמה להו נגנה סבר אסכל שהיו דבריו דודים שבטו, מה עשו אלו וכו'. יסוד התורה הוא שהנבואה לא תחדש שום דבר בהוראה. כמובן ברמה, אם לא חודש דודי התורה, אמנם כוח בדין הוא יפה לחדש ולדרוש בתורה, כל בדין לפי הבנתו, ואין לך אלא בדין שבימיך. וכשישראל על מכונם, ובית הדין הגדול יושב במקום אשר יבחר השם, אז אין צורך לשום חתימה והמשכה לאיזו הוראה קבועה מדורי שעברו. כי בדברים שהם קבלות דורות הלכה למשנה. לא ראשונים, לא אחרונים, לא כלום. יש בדין, בדין יש לו דברים מחייבים, חוץ מן הדברים המחייבים, הוא בן חורין בעצמו לדון לפי המקרה בדבר הזה. אבל כל הוראות מסופקות צריכות הן להיחתך על פי בדין הגדול. ולפעמים היה בדין אחד דורש בתורה, הוא מעלה על פי דרשות הוראות חדשות, והיה כל זה דברי תורה. רב אברום שפירא, זיכרונו לברכה, היה אומר שיעור, והיה מחדש את דברים, וכשרצו לתפוס אותו למשהו, אומר, רבותיי תיזהרו, מחר אני אגיד אחרת. והוא צדק בשניהם. היום השיקול שלי אומר ככה, ועל פי השיקול הזה, מחר אני אצטר לדון, אני אדון אחרת. וזה לא סתירה, מה שקוראים לזה לפי מיטב השפיטה. הוא ידון לפי כל הנתונים הללו. בית הדין קובע, כשהוא קובע בדיונים האלה, אז כך הוא עושה. שכך הוא נח בעצם התורה על פי החוכמה העליונה, שתהיה נדרשת על פי דרכי תורה בצירוף השפעת השכל והסכמת הבדין שבימים ההם. והנה הנבואה, אף על פי שאין בכוחה לחתור דינים בפועל, אבל הצפייה מסורה לה. הרב אמר פה יסוד גדול מאוד בכלל הזה שאנחנו מכירים, שנבואה זה לא, אין לה שייכס להלכה. אם כן, לפעמים יראה הנביא בכוח הנבואה מה שיהיה באחרית הימים, שעתיד בית הדין הגדול לדרוש בתורה איזה הוראות מחודשות שלפי הדרכים המוסכמים בידינו הם נראים כסותרים דברי תורה, אבל הדברים יתגלו מעומקה של תורה בשעתה. לא שיסוד נבואה ישמש פה, אלא יסוד הכללים העיוניים ההלכתיים, הדיון בין חברי בית הדין והכרעה, והנביא ראה מה תהיה הכרעה בסוף. אז ממילא לא שהנביא חידש, אלא הנביא סיפר לנו בסוד, הוא יודע את הפטנטים של מה שיהיה לעתיד, הוא סיפר את מה זה. על כן הנבואה תעשה את שלה, תאריך דבריה כי יד השם עליה. אבל הדורות כל זמן שלא באו למידה זו, אינם יכולים להתאים אלה הדברים דברי תורה, והנבואה לא אינה מכרעת. על כן צריך הספר הנבואי ההוא לפי זה להיגנז. כי מה הוא מספר לנו מה שיהיה, שהם לא יהיו מושפעים בהכרעות האלה? אמת הדבר שאנו מאמינים ומכירים שפעולתו רצויה, אבל רק לעתים רחוקות שיגיע הדבר בפועל, שעל פי בדין יחתך הדבר על זה מה שימצאו דרכי הדרישה שלהם בתורה, מכוונים לזה. אם הם ידונו על פי כל הכלאים וכך יצא להם לחס, כך זה מה שיוצא. אומנם כדי להשאיר הספר ממנו, צריך לעלות איזה איש למעלה ממדרגת בני הדור, עד שבשבילו, בשכלו הכביר בצירוף יד השם ברוח הקודש עליו, יוכל לצייר לו ולהמיד תוכן הדרשות האפשריות על פי אותם דרכי החוכמה מופלאים שיתגלו בימים ההם בעת הישוע עתידה. עלו לו לעלייה, הוא כיוון למה שאמר, לעלות בעלייה. מעמדת המבט של הנביא הוא רואה את זה אחרת, ועל פיהם יכיר את דרכי הנביא, ואינם הולכים במסילת התורה. וזה עשה חנניה, העלו לו 300 גרבי יין, השמן מורה על החוכמה האלוהית. על כן נבחר שמן למשחר לאות קודש ויתרון כוח הקדושה, להורות שיתעלה כאן במחקרו, לא לפי המידה המעשית המתכוננת, רק על פי השכל הפשוט האנושי. כי אם ישווה דרכיו לאורחות הקודש של החוכמה האלוהית, וישב בעלייה להורות שאומר הוא מתעלה בדרכו זה מפני דורות הללו, שדברים אלה אינם נמרים למעשה לעת כזאת, מפני שלא באו הדורות עד המצב המרומם הזה, שיהיה הדרשה של בדין ראויה להם באופן זה. לא למעשה מה שהוא דורש ודרשן, וכיוון שדרשן כבר הציב לנו דרך סלולה להתאים בכללו דברי הנבואה עם יסוד את דברי התורה, ובזה איננו יכולים כבר אנו להשתמש באורו בתורת לימוד, מאחר שידענו שלעולם לא תהיה הנבואה מכרעת את ההוראה המעשית, כי אם יש בה צפייה לרגלי עניינה, והצפייה מתאמת על פי דרכי הדרישה שיהיו לקו לבית הדין, שיהיה לעתיד ביום שיבואו לנו כל, ישובו לנו כל חמודותינו, הארץ והמקדש, הנבואה והממשלה, ועליהם בית הדין הגדול במקום אשר יבחר השם, שמשם תורה יוצאת לכל ישראל. אומרים רק בעלייה ביותו מתרומם מעל המצב ההווה ומתעלה למצב הרע מעתיד, יכול היה לדרוש בצפונות ונשגבות כמו אלה. היו הפעולות של כניסת השמן הרב ההוא ועלייה לעלייה לחזק הרמיזה ליסודות החוכמה שעל פה, שעל פיה תיבנה המערכה של הדושה עמוקה היא שבדי תוצאה היו רבות ולחמוד. אז הוא סגר יפה את היסודות הלאו עם סיוג טוב מאוד בהלכה. אבל מה שנוגע לענייננו, חידוש פסח, חירות, התחלה מחודשת, יש אבל תנאי לכל זה. זה מה שעולה לנו, יש תנאי לכל זה, שזה צריך לעשות מתוך וידוי. אנחנו מדברים על וידוי, על תשובה או תשובה, ובאמרה אשכנזית תשובה, זה מה שממלא אותנו בימי אלול, עשרת ימי תשובה. המזמור הזה בתהילים אומר, תנאי לחידוש הוא להתוודות וללמוד לקח מכל מיני טעויות שקרו בעבר. זה מה שמסביר על פי פשט את המבנה של המזמור הזה. המזמור הזה אומר, אתה מבקש להתחיל, אתה צודק, בוודאי זה חג החירות, בוודאי זה הכל מתחדש. אם עבורת הגדול של הרב יציאת מצרים נשאר לעולם בתופעת אביב, ודאי אביב בעולם, אביב בנשמה, אביב, אביב בהיסטוריה היהודית, הכל. אבל תזכור שיש וידוי, תזכור שיש משהו שממנו אתה צריך, שעליו אתה צריך להתוודות, שאתה צריך לחטא, אתה צריך לחטא ולהביא חטאת. איך זה בדיוק מסתדר? איפה פרשה זו אליהו עתיד לדורשה? אליהו אבי החידוש, הנה אנוכי שולח להם את אליה הנביא, הרי זה אחד ההסברים של הפטרת שבת הגדול. אליהו הוא זה שנכנס בתמונה הזאת ואמור על ידי הדרשות שלו ללמד איך אפשר לאחוז את הדבר משני קצותיו, איך אפשר לדבר על התחדשות, איך אפשר לדבר על פתיחה מחודשת, ואיך בד בבד עם זה אתה צריך גם לזכור את כל הטעויות שהיו בעבר. אין טעויות אישיות ואין טעויות של כלל ישראל הציבוריות, הן טעויות בהיסטוריה שהן אלה שעליהם אתה מתוודה ובעזרתם אתה פותח. במקרה שלפנינו, כיוון ששבת פרשת החודש חלה בראש חודש עצמו, זה דבר בצורה פולקלוריסטית, בדרך כלל עופים קוגלים כמספר ספרי התורה שמוציאים. מדוע? מכיוון שכל פעם שמוציאים ספר תורה זה חגיגיות. פעם שעופים שלושה קוגלים, ואגב בזה גם חסלים את החמץ שנשאר משלוח מנות, אז גומרים גם שבת וגם פרשת החודש וגם ראש חודש. אז זה בשביל הקוגלים. אבל הקוגל הרוחני, שההתחדשות הזאת, כל ראש חודש יש לה חידוש, שבת פרשת החודש יש לה חידוש שנתי. החידוש השנתי שאתה קורא בתורה על חטאת, גם של ציבור וגם של יחיד, ואתה מפטיר ביחזקאל על מי ששומע את ההפטרה ביחזקאל, גבלת, איפה זה כתוב בתורה? אבל את הגבלת הזה כבר דרשו אנשי כנסת גדולה, ובגלל זה כמעט הם גנזו את הספר. לגנות ספרים, יש ספרים, אחד מן הדברים שצריכים חטאת בשבילהם, לא כל, יש פה איזה דבר טוב, והדברים האחרים הלא טובים, מה אתה משאיר אותם? היה ראשי אחד בגייצד, בגייצד של פעם, שהיו לו ספרים, והם היו תחת, במדף של הספרים, אבל היה פרוס על זה בילון אדום, והיה כתוב לב דנג'ר, עם עצמות של גולגולת. זה נשמע לנו, אבל כמה חינוכי יש בזה. יש ספרים, צריך לדעת, מישהו רוקח ויודע כמה לקחת וכמה זה, אז הוא צריך לדעת. אבל דנג'ר, ילדים לא ייגשו לשם. שם, אולי שתתבגר, תדע. ספר כזה הוא בעייתי מאוד. מה שלימד אותנו היום יעקב, ספרים האלה, לא. גם על זה צריך חטאת. צריכים לדעת את כל הדברים הללו, ולהבין שהמסורה של אליהו יכול לבשר לנו, זה לא רק לבבות על בנים, לא רק זכרו תורת משה עבדי, אלא להבין שכדי להיות חדשים, ואליהו הוא סמל ההתחדשות, אתה צריך גם וחיטאת, אתה צריך גם חטאת. הפרק בתהילים מספר על יציאת מצרים, אבל תוך הציבור על יציאת מצרים הוא אומר, בוא תתוודא, ואז אחרי שאתה עומד במצב כזה אתה יכול לפתוח בדברי שיר ותודה, כפי שהפרק שלנו אומר, להבליע את כל רשימת הטעויות, ולסיים בהבטחה ובאמונה שאכן יאמינו בדבריו ישירו תהילתו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.